ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לפי הוראה שקיבלתי היום לא נאמר שיחה אלא נעסוק קצת בסימני הסדר. הסדר מתחיל עם קדש, קידוש יש לנו הרי בכל שבת ויום טוב, אבל יש קצת הבדל בין הקידוש של ליל הסדר וקידוש של שבת ויום טוב. שבשבת אפשר לעשות את הקידוש מבעוד יום, גם מנחה אם קיבל עליו שבת, אבל בליל הסדר רצוי לעשות את הקידוש ממש בלילה, כשכבר ודאי לילה, מפני שהקידוש זה חלק מהסדר של מצב ושל סיפור יציאת מצרים, זה הזמן של המצוות האלה, זה בלילה ולא מפלג המנחה. אם מישהו צריך לצאת בצבא או בבית חולים או משהו שלא יכול לעשות קידוש בלילה, אז יעשה מפלג המנחה, אבל לכתחילה רצוי לעשות את הקידוש הזה בלילה. זה כוס ראשון של ארבע כוסות. הבדל נוסף, שבקידוש רגיל הרי מספיק שהמקדש או מישהו אחר בשעת הדחק ישתה מלול וגמב, וכאן צריך שכל אחד מהמסובים ישתה, כל אחד צריך שתהיה לו כוס קשרה של רביעית וישתה. ולכתחילה גם ישתה את כל הכוס, מי שקשה לו לשתות את הכוס ישתה לפחות מלוא לוגמה, אבל לכתחילה טוב לשתות את כל הכוס. היות ולא כדאי לעשות כל כך שינוי יין בארבע כוסות, אז כדאי שכל הכוסות יהיו או מיין כזה או מיין אחר, אבל לא לעבור מיין ליין בתוך ארבע כוסות עד כמה שאפשר. בירושלמי יש בעיה אם אפשר לצאת ידי ארבע כוסות ביין של שביעית, ויש כמה פירושים לבעיה הזאת. מה הספק של הירושלמי? אני חשבתי פירוש אחד, להיות בזמן הביאור של יין זה בערב פסח, ומותר להשאיר לעצמו מזון שלוש סעודות, אז האם גם ארבע כוסות נחשבים לתוך המזון ארבע סעודות שלוש סעודות או לא? שזאת הבעיה של הירושלמי. וחשבתי להסביר את הבעיה גם בדרך אחרת, שאכילת שביעית כתוב עליה ואכלו אביוני ימיך ויתרם, זאת אומרת שהאכילה היא דרך של אביונות בשביעית, ואילו אכילת ליל הסדר היא דרך חירות, כוסות הם דרך חירות, אז אולי זה תרתי דסתרי לקחת כוסות של שביעית לארבע כוסות. אבל הרי הירושלמי נשאר שלו שאפשר לצאת ארבע כוסות ביין של שביעית, אז חשבתי לומר כך, לעומת הקדוש ברוך הוא אנחנו ודאי אביונים, לעומת פרעה מלך מצרים אנחנו בני חורין, יצאנו לחירות, אז זה לא סתירה, הצד האביונות שבארבע כוסות לצד החירות שבארבע כוסות. על כל פעם אמרו שלכוס שני לא כדאי לקחת יין של שביעית, מפני שבכוס שני מטפטפים מהמכות, והרי בשביעית יש דין לאוכלה ולא לאיבוד, אז לא לקחת לכוס שני יין של שביעית. חתחילה כתוב לקחת יין אדום בכל קידוש, בסדרת הרמב"ן שיש הידור לקחת דווקא יין אדום, אבל גם מי שבכל השבתות לא מקפיד את זה, אבל בליל הסדר אמרו שיש עניין מיוחד לקחת יין אדום בשביל לזכור שפרעה היה רוחץ בדם ילדי ישראל, אבל אמרו שבמקומות שמצויה עלילת דם אז לא לקחת יין אדום, שהגויים לא יגידו שאנחנו לוקחים דם לארבע כוסות. ובכל זאת אם הוא אוהב מאוד יין אחר יכול לקחת גם יין אחר. אם אפשר לקחת גם מיץ ענבים, זה אצלי ספק גדול, כי משמע שיין של ארבע כוסות הוא גם כדי לצאת ידי מצוות שמחה, ובמיץ ענבים לא כל כך ברור לי שיש שמחה בזה, כי מבין לי שזה מחלוקת בין הרב ובין הרב אלישיב זיכרונם לברכה, שהרב סובר שגם במיץ ענבים יש שמחה, אבל הרב אלישיב סובר שבמיץ ענבים אין שמחה. ממילא כל אחד יעשה לפי מה שהוא מביא, אבל מי שקשה לו לשלוט יין יכול לשלוט מיץ ענבים. ארבע כוסות ספק בגמרא אם צריך עם הסיבה, זאת אומרת פשוט בגמרא שרק שתי כוסות צריכות הסיבה, אבל ספק אם שתי כוסות הראשונות צריכות הסיבה או שתי כוסות האחרונות צריכות הסיבה, אז מספק כתוב שלעשות את כולם בהסיבה. אישה מצד הדין לא חייבת בהסיבה, אם אישה חשובה כתוב שכן תסב, הסיבה צריכה להיות דווקא על יד שמאל, על יד ימין גם לא יוצאים, וגם הגמרא אומרת שיש בזה סכנה, אפילו מי שיתר יד בכל זאת הסיבה יעשה על צד שמאל ולא על צד ימין. הדין הזה שהסיבה נוגע לא רק לכוסות אלא גם למצה ולאפיקומן, לקורך, יש אפילו הידור לאכול את כל הסעודה בהסיבה. אחרי הקדש יש לנו אורחץ, אז כאן יש נוהגים שכל המסובים נוטלים ידיים, אבל יש נוהגים שרק עורך הסדר נוטל ידיים, כי בעצם למה הנטילה הזאת? מפני שאנחנו אוכלים כאן דבר שטיבולו במשקה, לוקחים את הכרפס, טובלים אותו במי מלח או בחומץ, אז זה דבר שטיבולו במשקה, ודבר שטיבולו במשקה טעון נטילת ידיים מדין הדגמרה, אבל לא כולם מקפידים על זה. יש טוענים שבזמן הזה שאנחנו צמאים בלב אחי, אז לא צריך לתת ידיים לדבר שציבולו במשקה. לכן יש רבים שלא נוהגים להקפיד על נטילת ידיים דבר שציבולו במשקה, אלא שאפילו מי שנוהג שלא להקפיד, אומר שבליל הסדר בכל זאת אנחנו רוצים לנהוג כפי שהיה הדין בזמן הבית, אז כן נוטלים ידיים, זה הדבר שטיבולו במשקה. אבל צריך לזכור שאפילו בזמן הבית, לפי מה שאנחנו נוהגים, האשכנזים, שאוכלים מהכרפס פחות מכזית, אז לפי זה מעיקר דינה לא היה צריך נטילת ידיים, אז זה ממש רק לזה חבל מהנטילת ידיים הזאת. מי שאין לו אפשרות ליטול ידיים יעשה כרפס גם בלי נטילת ידיים. אחרי הרחץ בכרפס, למה אוכלים כרפס? מה הטעם באכילת הכרפס? אז אמרו אחד הטעמים, כדי שהתינוקות ישאלו למה מטבילים הלילה הזה שתי פעמים. אבל זה לא טעם מתקבל על הדעת, שעושים דבר שיהיה משונה רק כדי שהתינוקות ישאלו. צריך שיהיה טעם לדבר ואחר כך שהתינוקות ישאלו. לא יעשו סתם דבר משונה כדי שהתינוקות ישאלו. אמרו כרפס ואתיות סמך פרח, שסמך ריבו עבדו בפרח, זה נוטריקון יפה, אבל גם זה לא נראה טעם מספיק לעיקר הדין. ויש שאמרו כדי לפתור את המרור מברכת פורי פרי האדמה, שיש ספק אם לברך על המרור פורי פרי האדמה או לא, אז כדי לפתור את המרור מברכת פורי פרי האדמה, זה כמדומני רבנו יוסף טוב אלם כותב את הטעם הזה, לפתור את המרור מברכת פורי פרי האדמה. אבל, אבל יש עוד טעם. הטעם הוא שעניים לא רוצים שיהיה להם הרבה תיאבון, אין להם הרבה מה לאכול, אז לא רוצים הרבה תיאבון. אם אתם בני חורין רוצים שיהיה להם תיאבון, אז אוכלים לפני הסעודה דבר שמעורר את התיאבון. וזה נראה עיקר הטעם של כרפס, חוץ מהטעם של רבינו יוסף, כדי לעורר את התיאבון, דרות של לילה הזה אנחנו בני חורין ורוצים שיהיה לנו תיאבון גדול. דווקא מינה בדברים האלה, למשל אם אפשר לקחת כרפס שלא מברכים עליו אדמה, ולפי רבינו יוסף טובל אם צריך דווקא לקחת כרפס שמברכים עליו אדמה, אחרת אפשר לקחת אולי דברים אחרים לכרפס. אבל גם דווקא מינה, אם לקחת ירק שגורר את התיאבון, או גם ירק שמסביע, זה תפוחי אדמה, הרבה לוקחים תפוחי אדמה לכרפס. אבל אני לא יודע אם אין כאן חשש שתפוח אדמה זה דווקא דבר שמסביע, זה לא דבר שגורר את התיאבון. אבל בכל זאת קשה לערער על מנהג שישראל, אולי כשאוכלים בסך הכל פחות מכזית, אז גם תפוח אדמה לא מסביע כל כך. אבל מה שעוד צריך להקפיד לכתחילה, לא לקחת ירק שהוא מר, שאולי יוצאים בו ידי מרור, כי אז נכנסים לבעיה אם דברך אז על אכילת מרור או לא. אז לא לקחת ירק שהוא מר. יש שנהגו לקחת לכרפס דווקא את הפטרוזיליה, כי הירושלמי באמת אומר, אמנם לא בקשר לליל הסדר, אבל במשנה בשביעית אומר הירושלמי שכרפס זה פטרוזיליה. אז יש שנהגו לקחת את הפטרוזיליה למרור, לכרפס, אבל אז צריך לבדוק שלא יהיו בתולעים, כי פטרוזיליה מוחזקת בתולעים. אחרי הכרפס אנחנו מגיעים ליחץ, שלוקחים את המצות, יש לנו שלוש מצות בקערה של הסדר, ולוקחים את המצה לפי הקערה רק שתיים, אבל מה שרוב הדלמן נוהגים זה שלוש מצות בקערה של ליל הסדר. אז לוקחים את המצה האמצעית וחוצים אותה, ואת החלק הגדול יותר שומרים בשביל האפיקומן, ומצניעים אותו. ויש נוהגים שהילדים גונבים את זה ואחר כך מקבלים פרס עבור החזרת האפיקומן, למרות שיש התנגדו לגניבה, אבל יש כמה שתמכו במנהג הזה, ושזה מחזיק את הילדים ערים לפעמים, אחרת היו הילדים נרדמים. למה חוצים? למה לא לקחת מצה שלמה? כי בליל הסדר יש עניין של לחם עוני, ועני אין לו לחם שלם. מצד אחד אנחנו צריכים לחם משנה בליל הסדר, כמו כל יום טוב, אז לוקחים שתי מצות שלמות, מצד שני צריך לחם עוני, ועני דרכו בפרוסה ולא בלחם שלם. אז אנחנו מברכים אחר כך עם שתי מצות שלמות ופרוסה, כדי לצאת גם לחם משנה וגם לחם עוני. אבל יש באמת שיטת הגרעה שבליל הסדר לא צריך לחם משנה אלא שלם ופרוסה. יש גם מנהג שנוהגים שם פסח חל בחול, אז לוקחים שלם ופרוסה, ואם חל בשבת אז שני לחם ופרוסה. אבל כמובן המנהג הנפוץ הוא שליל הסדר תמיד זה שתיים ופרוסה, זאת אומרת לוקחים שלוש וחוצים את המצה האמצעית ושומרים אותה לאחרי כן. לפי רבינו יוסף טוב אלם, מורידים כאן מהכרה גם את שני התבשילים, את הזרוע והביצה, כי בגמרא יש שהתינוק רואה ושואל מה נשתנה הלילה הזה, עוד לא אכלנו כלום, כבר לוקחים, כבר מסלקים את האוכל, תמיד מביאים אוכל, וכאן מסלקים את האוכל עוד לפני שאכלנו. אני סובה שמורידים מהקערה את שני התבשילים ואחר כך מחזירים אותם שוב לקערה. מגיעים לנקודת הכובד של ליל הסדר, אם נותר למה כך, זה המגיד, סיפור יציאת מצרים, זה עיקרו של ליל הסדר. קודם אומרים הלך מעני, יש פירוש שלא אנחנו אומרים כל דרפין יתיב יחול, אלא זה מה שאבותינו אמרו במצרים, שאבותינו אמרו במצרים כל דרפין יתיב יחול, ולשנה הבאה ברד ישראל, ולשנה הבאה בני חורין. ומוזגים כוס שני, זה גם סיבה לילדים לשאול שמה זה, תמיד הם, כל ליל שבת הם רגילים שאחרי קידוש עושים המוציא, וכאן פתאום מוזגים כוס שני, עוד לא עושים המוציא אלא מוזגים כוס שני. אז כאן הבן שואל את ארבעה קושיות, גם כן הילדים לומדים לשיר את זה בגן, זה ניגון יפה, אבל זה לא ניגון של שאלה, זה צריך בעצם לדעת שהם שואלים שאלות ולא מנגנים שיר יפה. המצווה של ליל הסדר יעדי שאלה ותשובה, של סיפור, כמו שהתורה אומרת, כי ישאלך בנך אחר לאמור. אז לכן אפילו אם אין ילדים, אם רק מבוגרים עושים את הסדר, וכולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, בכל זאת צריך לשאול את ארבע הקושיות, נקבל את התירוץ אחר כך, ומישהו לא יודע, התירוץ מוטס כבר בכל האגדות, ובכל זאת צריך לשאול את השאלה קודם כדי לקבל את התשובה. בגמרא יש אחת מארבעה קושיות, בגמרא יש תנא שבכל לילה אנו אוכלים בשר צלי כבוש ומבושל, הלילה הזה כולו צלי, אז זה כבר מחלוקת אם לומר את זה או לא, כי זה רק דעת בן תימא אולי שאוכלים רק צלי בלילה הזה, אבל הרמב"ם כן מביא את זה להלכה, כותבים בזמן הזה, זמן החורבן, אין לנו בשר צלי בליל הסדר, אנחנו מקפידים לא לאכול צלי בליל הסדר. לכן יש להם כל זה השאלה, בכל זאת אנו אוכלים בין יפים בין מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין. הבנים שואלים, כן, יש גם נוהגים לחלק לילדים, בגמרא כתוב כליות ואגוזים, אבל מי שלא רוצה כליות ולא חשש חמץ יכול לחלק שוקולדה או סוכריות או דברים כאלה כדי להחזיק את הילדים ערים, וגם כדי שישאלו מה נשתנה הלילה הזה שכל לילות אנחנו צריכים לבקש שיתנו לנו שוקולד, ופתאום היום נותנים לנו בלי שביקשנו. קושייה טובה. אז בסיפור יציאת מצרים, אני במשך שנים התקשיתי בשאלה איפה כתוב בהגדה, חוץ מבפיוטים, בפיוטים זה כתוב, אבל בגוף ההגדה, מה שעוד נצטרן, איפה כתוב שיציאת מצרים הייתה בלילה הזה? כתוב שהיו עשר מכות, שהשם מוציא אותנו מצרים, הכל טוב ויפה, אבל איפה כתוב שהגאולה הייתה בלילה הזה? אני חושב שזה פשוט המרצות שלי, השאלה הזאת, שזה התשובה שהגדה, אתה שאלת ארבע שאלות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, והתשובה היא במשפט הזה, שבלילה הזה עבדים היינו לפרעון במצרים, ויוצאינו השם לכלום שם, זה בלילה הזה, זה התשובה, על מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. שבלילה הזה היינו עבדים ויצאנו את החירות עולם. עם המצפה דומה כל הנוסח של ההגדה כמו שמודפס, אבל גם כל המרבה תספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, והמרבה תספר ביציאת מצרים אני דייתי אין הכוונה למה פלפולים על ההגדה. נכון שהמפרשים כתבו הרבה פירושים ופלפולים על ההגדה, אבל הם לא עשו את זה בליל הסדר, כי אסור לכתוב בליל הסדר, הם עשו את זה ודאי בזמן אחר. המצווה של ליל הסדר לספר, לספר מה שהיה, מה היה גודל השיבוד במצרים, כמה קשה היה במצרים, וגודל הניסים שהשם עשה להוציא אותנו משם, כל עשר המכות. הרי מישהו לא יודע, אז אם אתה אומר לו דם צפרדע, אז הוא לא יודע מה שאתה מדבר עליהם. דם, אולי פרוח תחת האצבע ירד לו דם, זה לא סוף העולם. צפרדע, גם אני ראיתי כבר פעם צפרדע וגם לא קרה לי כלום, לא לדבר על כינים שבדי בקרה ידוע. לא רואים, צריך להסביר לכל אחד את גודל הניסים שהיו שם, שמשה ואהרון לוקחים מלוך אופניהם והופך לשכין על כל ארץ מצרים, ולכן כל שאר הדברים שכל מימי מצרים במכה אחת נהפכו לדם, והיהודים שותים מים והגויים שותים דם, והיהודים יש אור ולמצרים יש חושך. כל הדברים הנפלאים שהיו שם, אם לא מסבירים אותם, הילדים היום כבר יודעים בדרך כלל מהחדר או מהגן, כבר יודעים את הדברים, אבל למי שלא קיבל חינוך ודאי הוא לא יודע כלום. גם אם תתרגם לו שדם זה בלעד, אז דם זה בלעד, אבל זה לא מוכיח את גודל הנץ שהיה בדם, וכן בשאר כל המקום. וצריך להסביר לאנשים, גם למי שיודע מצווה לספר, ובדי למי שלא יודע מצווה לספר, שיבינו מה הגודל התשואה שהייתה במצרים. זה החלק שבתוך ההגדה, זאת אומרת, אומרים את הנוסח שם בהגדה, אבל להוסיף על זה כל אחד כיד השם הטובה עליו. מי שלא יודע מדרשים, אפילו אם יגיד רק את הפרשיות שבתורה, אז גם כן סיפר על יציאת מצרים. שמעתי על כמה גדולים שלא היו מרבים לספר את יציאת מצרים, היו אומרים רק את ההגדה או מתרגמים אותה, אבל לא יותר מזה. ואני לא יודע את הטעם, אבל היו גדולים שאינני יודע להסביר את זה, למה? לכאורה החיוב הוא לספר כמה שאפשר יציאת מצרים. ויש עוד חלק גם לספר בהלכות של פסח מצה ומרור, להגיד את הלכות הפסח. זה גם כן, אם אתה שואל ילד מה זה פסח, אני יודע להגיד לך שפסח זה חופש מהחדר או מבית ספר, יום טוב והכל. הוא לא יודע להגיד לך שפסח זה שה תמים זכר בן שנה, שזה צריך להסביר. גם בזה כל המרבה לספר בהלכות פסח הרי זה משובח, כי זה חלק, זה מה שאתה רצית לספר. בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, מה זה זה? בעבור פסח מצה ומרור השם עשה לי בצאתי ממצרים. בכל זאת, למרות שמצווה לספר ביציאת מצרים הרבה, אבל כדאי בכל זאת לאכול מצה ומרור לפני חצות. אם אוכלים אחרי חצות, לגבי המצה זה ספק אם קיימו את המצווה דאורייתא או לא. גם לגבי המרור, המשנה ברורה אומר כבר לא לברך על המרור אחרי חצות, גם על המצה. וגם אולי את הברכה להלל, אולי גם כן אסור לומר אחרי חצות את הישתבח. אולי גם אסור לומר אחרי חצות. אז כדאי לחתכי לגמור את הכל עד חצות, או לפחות לגמור מצה ומרור עד חצות. אם לא יכול לגמור את כל הסעודה והפיגמן וכל זה עד חצות. יש עצה של אבני נזר שהוא אומר שאם מישהו רוצה להאריך אז יכול לאכול מצה ומרור ועוד כזית מצה של הפיקומן לפני חצות, עם תנאי שאם הזמן הוא לא רק עד חצות אז אני ממשיך אחרי חצות, אז אפשר לאכול אחרי חצות, אז יכול אחרי הפיקומן הראשון לאכול עוד בשר ודגים או מה שהוא רוצה, ולאכול אחר כך עוד פעם הפיקומן. אבל גם זה לא יהיה לגבי אם רוצים למהלל לפני חצות, זה לא מרוויח עם התנאי של אבני נזר. בסוף שגמרנו את הקטע של הסיפור של יציאת מצרים, אנחנו אומרים את שני הפרקים הראשונים של ההלל. בגמרא זה מחלוקת, בית הלל אומרים שאומרים את שני הפרקים לפני הסעודה, ובית שמאי אומרים שרק את הפרק הראשון אומרים לפני הסעודה. חשבתי בטעם של בית הלל, הירושלמי אומר ששני הפרקים הראשונים הם מדברים על גאולת מצרים, שאר הפרקים מדברים על גאולות של העתיד. אבל הטעם של בית שמאי, אני חושב שבפסח מצרים באמת אמרו רק את הקטע הראשון, עוד לא יכלו לומר הים ראה ואנוס, כי זה עוד 7 ימים לפני שהים ראה ואנוס, ו40 שנה לפני שהירדן יסוב לאחור. אז בפסח מצרים באמת אמרו רק את הקטע הראשון של ההלל. זה הטעם של בית שמאי לכאורה. אחרי זה אנחנו מגיעים לנטילת ידיים, כבר נטל הרי בתחילת ההגדה פעם אחת, אז עכשיו שמה השיח את דעתו בשעת אמירת ההגדה משמירת הידיים, אז לכן צריך עוד פעם לטול ידיים לפני שהוא הולך לאכול את המצה. אבל קצת קשה לי, בעצם אדם שאומר את ההגדה מדבר כל הזמן דברי תורה ודברי שירות ותשבחות, אז בעצם צריך לשמור את הידיים נקיות כל הזמן. אז לכן אם באמת הוא שמר את הידיים הנקיות, אז כדאי שיגע במשהו שיתאמה את הידיים לפני, כדי שיוכל לברך על נטילת ידיים ונוטל ידיים לפני המצות. וגם בכל יום אתה מתפלל שחרית למשל, שמר את הידיים, דרך נטילת ידיים לפני שחרית, שמר את הידיים, עכשיו הוא רוצה לאכול ארוחת בוקר, אז אם לא הצליח דעתו משמירת הידיים, אז צריך לנגוע במשהו כדי שיוכל לברך על נטילת ידיים. וכאן אנחנו מגיעים ומוציאים מצה, שאוכלים כזית מצה, אבל יש ספק אם אוכלים כזית מהמצה העליונה או מהמצה האמצעית, אז לכן המשתבר אומר לאכול שני כזיתים לכתחילה. אבל זה אין צורך שכל אחד יעשה את זה, מספיק אם עורך הסדר יעשה את זה. לא כל אחד אוכל מהמצות כזיתים. הרב היה נותן לכל אחד מהמסובים קצת מהמצות, ואת השאר ישנים לו ממצות אחרות. יש דרך אחרת לעשות, לאני יודעתי, לתת לכל אחד, או לכל שניים, אם הם לא אוכלים הרבה לחם משנה, שכל אחד יוכל לעשות לעצמו כורך לחם משנה ולחם עוני. בכל שבת אין מספיק חלות כדי לחלק לכל המסובים לחם משנה, אבל לפסח מצות הרי יש בשפע, אז אפשר לחלק לכל המסובים מצות. מצד ברכת המוציא היה באמת מספיק פחות מכזית, וברכת אכילת מצה זה צריך תבחר כזית, זה צריך בכדי אכילת פרס, דחת חילה כתוב יכול להיות כזית בבת אחת אפילו, אבל אם לוקחים את הכזיתים הגדולים שאנחנו לוקחים לתת שיטת חזון איש או אפילו שיטת רב חיים נועה, אז אני לא ממליץ לבלוע שני כזיתים בבת אחת, כי צריך להישאר חי גם לאכילת מרור. אבל דנים כמה זה שיעור כדי אכילת פרס, איך אתה מסופר מגדיל אולי עד 9 או 10 דקות ואחרים מצמצמים עד 2 דקות. שיטה אמצעית אולי 4 דקות, אבל כל הדברים האלה הם לא הלכה למשה מסיני המספרים האלה. אז אם מישהו לא יכול לאכול ב4 דקות, אז הוא יאכל ב4.5 דקות, לא יכול לאכול ב9 דקות, ואולי הזמן 4.5 דקות, להשתדל עד כמה שאפשר. אולי מי שנוהג לאכול את הזיתים של חזון איש, אז אם יאכל שני זיתים, אם יאכל כזית אחד של חזון איש ב4 דקות, אפשר אולי לחשב את זה לשני זיתים ב2 דקות, אז יצא בזה. היום אנחנו לא צריכים עד עלות השחר, אז נפסיק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.